נעסוק היום בסימנים של ראש השנה. הגמרא במסכת כריתות בדף ו עמוד א' מביאה דברי אביי, אמר אביי, השתא דאמרת סימן המילתאי, כלומר סימן הוא דבר, הוא משמעותי, יש לו מקום, יהא רגיל איניש למיכל רי שתא, קרא ורוביה, קרתי, סילקה ותמרי. כלומר יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה, קרא זודלת, רוביה, דומה לשועית, קרתי, סילקה ותמרי. קרתי זה דומה לבצל, עלי בצל. וכך גם הובא בהוריות דף י"ב עמוד א', ושם כתוב, יהא רגיל למכזה. כלומר, לא צריך דווקא לאכול, גם לראות. ולכן אם יש אדם שלא נוח לו לאכול איזה מאכל, הוא לא כל כך אוהב אותו, או שיש מעט מדי, אז אפשר להסתפק בכך שהוא רואה. גם בזה הוא מקיים את המנהג הזה של סימן לשנה הבאה. טוב, על פי זה באמת נהגו ישראל, וכך מובא גם בשולחן ערוך, זה לא חובה, אבל זה מנהג שרבים נוהגים בו, לעשות סימנים בראש השנה. וכך גם הוסיפו עוד דברים, מעבר למה שכתוב בגמרא, כמו למשל, רוביה, סימן שירבו זכויותינו, תמרים, סימן שיתמו שונאינו וחטאינו, סלק, שיסתלקו שונאינו, קרה, בעצם זה הוזכר, הסימן שזה פרי שגדל מהר מאוד, ואז הוא סימן של ברכה, של גידול, של התפתחות. ועוד סימן שנוסף בימי הראשונים, תפוח בדבש. ויש אפילו אומרים שהסימן הזה הוא הכי הכי חשוב, רומז לסגולת ישראל, שנמשלו לתפוח, והיחס בין ישראל הקדוש ברוך הוא גם. ולכן אומרים שהתפוח בדבש רומז, אפשר לומר, לרצון, לפנים הטובות שצריכות להיות לאדם כלפי התורה המצוות, ושיהיה להשם אלינו. גם נוהגים לאכול רימון, כי יש לו גרעינים מרובים, סימן שירבו זכויותינו. וגם נוהגים לאכול ראש של כבש, או בדיעבד דג, לסימן שנהיה לראש ולא לזנב. וגם נוהגים לאכול דגים, לסימן שנפרה ונרבה כדגים, ולא שתשלוט בנו עין הרע. וככה יש עוד ועוד מנהגים, כי כמו שאנחנו שמנו לב, המנהגים הללו, הסימנים הללו, הם סימנים שאו בגלל השם, קרתי, יקרתו שונאינו, או בגלל הצורה של הפרי שהוא גדל מהר, או בגלל הטעם שלו, ולכן באופן טבעי, בעדות שונות היו מנהגים שונים. וטוב לכל אדם להמשיך במסורת משפחתו, ולהמשיך את המנהגים הללו. אם אפשר כמובן, לפעמים קשה להשיג את המאכלים הללו, אבל מה שאפשר זה טוב. לא זו בלבד שלא רק אוכלים, אלא גם אמרו הראשונים להוסיף תפילה. כלומר, לא רק להגיד זה סימן ולדעת שיש סימן, או יהיו כאלה שיזכרו שזה סימן, אלא ממש להתפלל לקדוש ברוך הוא, לומר נניח על התמר, ירצום לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתם ושונאינו. והשלה עוד הוא מוסיף ואומר שזה באמת העיקר. העיקר הוא מתוך הסימן להתעורר בתפילה. וכאן אני רוצה אז להביא קצת מדברי הגדולים שכתבו על העניין הזה. השלה על ענייני ראש השנה, מסכת ראש השנה, הוא שואל, לכאורה יש להקשות. במה שכתב רוביה ירבו זכויותינו? אמת, כי לשון רוביה מורה על ירבו. נכון. אבל איך נרמוז שם זכויותינו ירבו? דלמה זכויות דעלה, מי אמר זה זכויות שלנו? אולי זה זכויות של אחרים? וכן בקרתי, יקרתו שונאינו. איך נרמז ששם שונאינו? מי אמר זה דווקא שונאינו? דלמה חלילה וחס, להפך. ירבו? מי אמר זה דווקא דברים טובים ירבו? אולי ירבו דברים רעים? רק כתוב ריבוי, זה הכל. אלא העניין הוא שאין שום רמז באכילת הפרי. רק הפרי הוא סימן. שיזכור האדם ויתעורר בתשובה, ויתפלל על הדבר הזה. רצוני לומר, כשמשים רוביה על שולחנו ואכלו, אז הוא לא למזכיר, שיתפלל על שירבו זכויותינו. וכשרואה קרתי, אז הוא לא למזכיר ורמז, שיתפלל על הכרתת שונאינו. נמצא, העיקר הוא ההתעוררות והתפילה. ולאחר שהתפלל ואוכל דבר זה, אז הוא רושם שתתקיים תפילתו. אני כתבתי את זה, שבעצם מה שאנחנו עושים פה עם כך, במנהגים הללו, שראש השנה ספוג כולו בתפילות שלנו על השנה הבאה. ואפילו המאכל, אפילו האכילה שלנו ספוגה התפילות. אפילו כשאנחנו תואמים את התמר, אז תוך כדי הטעם, אנחנו מתפללים. גם האכילה והטעימה והראייה, הכל ספוג בתפילות. כלומר, כל הסימנים הם רמזים להתעורר, לבקש מהשם שימשיך בכיוון הזה שנה טובה. והוא מוסיף השלב ומביא מדברי הפרדס. הפרדס זה ספר הקבלה החשוב של רבי משה קורדברו, הרמק. והוא קרוב לזה מה שכתב הפרדס בשאר הגוונים, פרק א', וזה לשונו. כאשר יצא לפעול פעולה ויצטרך להמשכת הדין, אז יתלבש האדם ההוא בבגדים אדומים. זה מין רמז לדבר. ויצייר צורת ההוויה באודם. גם צורת שם י' כ' ו' כ', כפי המתאים לצבע אדום. וכן לכל הפעולות וההמשכות. כאשר יצטרך חסד ורחמים, יתעטף לבנים. ולנו בזה ראיות ברורות מהכהנים. שהמשכתם מצד החסד ובגדיהם בגדי לבן. לראות על השלום. וזה עניין כהן גדול ביום הכיפורים, שהיה מעביר זהבים ולובש לבנים, פני שעבודת היום ביום הכיפורים, או יותר נכון בקודש הקודשים, בבגדי לבן. ונתנו טעם לדבר, שאין קטגור, נעשה סנגור. כלומר זהב, מצד אחד יש בו פאר, כבוד, יש בזה גם כבוד שמיים, אבל זה לא נקי, לא טהור לגמרי. וכאשר רוצים להתאר לגמרי, נכנס לקודש הקודשים, אז צריכים בגדי לבן בלבד. אז אם כן, למדנו פה על הנדרש, והעד הנאמן בזה, אבני החושן. 12 אבנים מתייחסים לפי המשכת 12 שבטי ישראל ממקום גבוה. כל אבן וצבע רומזת לטבע והאופי של אותו השבט. ומכאן אנחנו יכולים גם לענות על השאלה, האם אין פה בעיה של ניחוש? יש איסור ניחוש. לעשות כל מיני קסמים וכל מיני ניחושים. אם אני אעשה כך, אז תהיה לי סגולה לכך. ואני אעשה כך, תהיה סגולה לכך. זה לכאורה בעיה. באמת שאלו את זה פה. במרדכי הוא מביא פה, אצלנו בתחילת יום, תשובת הגאונים, שמה שיש בו מצווה, אין בו ניחוש. אלא כן תפילה. אנחנו עושים פה תפילה. אנחנו לא עושים עכשיו סגולה בלי קשר לעבודת השם. זו תפילה. אז כאשר אנחנו מתפללים עם משהו שממחיש את זה, בסדר, זה, אז זה לא ניחוש. הניחוש הוא שעושים איזה משהו שאין לו מובן, אין לו משהו כהקשר של עבודת השם, כולו אחבר בשביל איזושהי פעולה מגית שפועלת על איזה כוחות מסוימים, לא בתוך עבודת השם, לא במזיות של מצווה. אלא כאן זה כמו תפילה, שתהיה השנה הבאה עלינו מתוקה ושמנה, כמו שכתוב בספר עזרא, או יותר נכון בנחמיה, יכלו משמנים ושתו ממתקים. אז אין זה ניחוש כי אם של מצווה. גם המאירי, הוריות י"ב א', זה מובא בהרחבות. פה שהרב בראל חתום על זה, בהרחבות. אז המאירי בהוריות י"ב א', הוא גם מבאר שהסימנים פה הם התעוררות דרך סימן ולא ניחוש. וכך הוא אומר, הרבה דברים הותרו לפעמים שהם דומים לניחוש, לנחש, ולא מדרך נחש חלילה, אלא דרך סימן לעורר בו לבבו להנהגה טובה. וכולי, וכדי שלא לקשל בהם לעשות דרך נחש, תקנו לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה. לכן התפילה שלנו היא באמת חשובה, שאנחנו תוך כדי זה מתפללים. טוב, אז אם ככה נוסיף גם עוד מנהגים שיש בסימנים. רבים נוהגים לטבול בראש שנה גם את החלה, שמברכים עליה מוציא בדבש או בסוכר. יש שנוהגים לפני כן קצת לטבול במלח. כשאנחנו אומרים לטבול, אז זה לא הכוונה שהרבה מלח, אלא נגיעה כלשהי במלח, כי יש את הרמז שעל כל קורבנך שמים מלח, על המזבח מלים מלח, והשולחן שלנו דומה למזבח, אז לכן יש רמז שאנחנו שמים מלח על השולחן. יש מהדרים יותר, ורבים מהדרים יותר גם לטבול אותו במלח. בכלל צדת, יש פה שני ידורים שונים. ידור אחד, ששמים מלח על השולחן כדרך הקורבנות, אבל לא בהכרח שדווקא צריכים לטבול את הלחם במלח. אלא שהלחם בעבר היה בלי טעם, והיו רגילים לאכול אותו עם עוד דברים. אז מן הראוי שאחרי ברכת המוציא אוכלים את הלחם בצורה המשובחת ביותר, מתאימים אותו. ואז אפשר מבחינה זו להתאים אותו במלח או בסלט או בכל דבר שמתאים אותו. אבל מצרפים את שני הידורים, גם המלח שדומה לקורבן, להזכיר את המזבח והקורבן, וגם להתאים את הלחם. אז בכל אופן, אז פה השאלה, מה עם המלח? אז יש אומרים, גם פה, לטבול קצת, ואם חוששים שיהיה מלח על הלחם, אז טובלים את הצד השני. צד אחד עם מלח, טיפה, צד אחד עם דבש, וככה מקיימים את המנהג הזה. אבל יש אומרים, עכשיו אנחנו בראש השנה, המלח מונח על השולחן בלבד, אין צורך יותר למנהג המלח ממכך שיהיה על השולחן. ככה עושים, בראש שנה ככה נוהגים. יש נוהגים לטבול את החלב בדבש, כל השבתות והחגים עד שמחת תורה. מנגד, יש נוהגים לא לטבול בדבש אפילו בראש השנה. קיצור, כל המנהגים כשרים, וטוב לאדם להמשיך במסורת של מנהג משפחתו. עוד מנהג חשוב לסימן טוב, לכל מאכלים טובים משובחים בראש השנה. זה גם מצוות החג, לשמוח בחג. אבל יש בזה גם סימן שיכלו משמנים ושתו ממתקים, כמו שנאמר בעזרה, כדי שיהיה סימן טוב לכל השנה. עוד מנהג שקיים, כל האשכנזים נוהגים כך, והרבה מיוצאי ספרד, לא לבשל מאכלים חמוצים, מלוכים, מרירים או פירות בוסר, כי זה לא כל כך סימן טוב. צריך שתהיה שנה מתוקה טובה יותר. לגבי מאכלים חריפים, התדיינו, זה נחשב אותו דבר או... אז אצל יוצאי ספרד אין בזה שום הגבלה, אבל אצל אשכנז, יש ממילא אוכלים מאכלים כל כך מתוקים, שזה לא כל כך עם חריפים, אם כי לפעמים עושים חריף ומתוק ביחד. אבל בכל אופן, אם יש מנהג משפחה לא, ממש חריף, אשכנזים לא אוכלים. אבל אם זה קצת ביחד, אז ממשיכים במנהגים, זה בסדר. עוד מנהג של יוצאי אשכנז, לא אוכלים אגוזים בראש השנה. גם אמרו זה רמז, גימטריה אגוז חטא, וגם הוא גורם שכך שיש כיחה וניעה, הפה לא נקי לגמרי וקשה ככה לומר את דברי השבח והעילול שבתפילות. יכול להיות שבמבחינה זו גם שקידים אותו דבר כמו אגוזים. אבל זה, אם זה מצד התפילה, אז רק לפני התפילה. אבל אם זה רחוק מהתפילה, אז אין כל כך בעיה. עכשיו נדבר על הסדר, איך בפועל מקיימים את המנהג של הסימנים. יש שנוהגים לאכול את הסימנים עוד לפני המוציא לחם מן הארץ. כלומר, עושים קידוש, ואז אוכלים את הסימנים, ואז את המוציא. אבל אז מתעוררת בעיה קשה, בעיה הלכתית. קודם כל, בעיה ראשונה, כאשר יש לנו הרבה דברים שאנחנו רוצים לאכול, יש סדר קדימה. מה קודם לכל? לחם. אז צריך קודם כל ליטול ידיים, לברך על הלחם. אז קודם כל מצד סדרה קדימה, צריך את הלחם להקדים. בעיה שנייה, אם אנחנו אוכלים קודם כל פירות, לברך עליהם ברכה האחרונה או לא לברך? הכנסנו לשאלה גדולה מאוד. האם לברך או לא? להלכה, מי שנוהג כך, לאכול את הסימנים לפני המוציא, אם הוא מתכוון לאכול אותם הפירות גם בארוחה, אז הוא לא מברך ברכה האחרונה. ואז שוחט זה בארוחה, הוא לא מברך ברכה ראשונה על הפירות, וברכת המזון פותרת את הכל. אם הוא לא מתכוון לאכול, צריך לברך על הפירות הללו ברכה אחרונה. אבל כיוון שיש בזה ספק, עדיף שהוא אחרי שוחט הפירות, יברך ברכה אחרונה, יעשה סיבוב קטן בחוץ, 5 דקות, ויחזור. ואז אין לו יותר ספקות, זה בסדר שהוא ברך ברכה אחרונה, ויתחיל סעודה. ואז גם אפשר להגיד, זה לא נחשב שהוא מקדים את הפירות ללחם, כי אלו שתי אכילות שונות. אבל המנהג היותר טוב, כיוון שאנחנו באים לאכול את הסעודה, ועד רבה, חלק מהסימנים הם חלק מהסעודה. נניח אנחנו מדברים על סלק, מדובר על סלק שהוא חלק מהסעודה. קרה, דלת, חלק מהסעודה. קרתי, חלק מהסעודה. רוביה, חלק מהסעודה. אז מוטב כבר לעשות לפי הסדר הרגיל, לטול ידיים, לברך על הלחם, ואז לקיים את הסימנים. אז כבר בלחם אנחנו טובלים בדבש, וכבר יש בסימן, בלי שאנחנו אומרים כלום, ואז מה עושים? יש לנו סדרים גם כן. מה מקדימים? קודם כל צריך לדעת, על הסלטים לא נברך, כי הם דברים הבאים מחמת הסעודה. כמו שאנחנו לא מברכים בדרך כלל על סלט חומוס, או סלט סלק, או סלט חצילים, לא מברכים. זה חלק מהסעודה. ככה לא מברכים על הסלק, על הקרטי, על הרוביה, על הדלת. כל זה לא מברכים. אבל על פרי העץ מברכים, כי פירות העץ הם לא חלק מהסביעה. הם לא באים מחמת הסעודה, אלא הם לאחר הסעודה. שמביאים על השולחן אחרי הסעודה, ענבים או כל פרי שיהיה, צריכים לברך עליו ברכה ראשונה. ברכה אחרונה כבר לא, כי ברכת המזון תפתור את הפרי. אז אם כן, על פרי העץ צריך לברך ברכה ראשונה. איזה פרי נבחר? גם בזה יש סדר. יש לנו כללים. קודם כל, שבעת המינים הם קודמים למינים אחרים. בתוך שבעת המינים, כמה שיותר קרוב למילה ארץ, קודם. אז בתוך הסימנים שיש, יש לנו בעצם שני סימנים של שבעת המינים. רימון ותמר. לפי סדר שבעת המינים, תמר הוא שביעי. ארץ זה שמן ודבש, זה הסוף. ואילו רימון הוא חמישי, נכון? חיטה, סורה, גפן, תנה ורימון הוא חמישי. אז לכאורה הרימון קודם, אבל לא. כמה הוא קרוב לארץ? הרימון הוא חמישי לארץ הראשונה. ואילו התמר שני לארץ השנייה. אז שני לארץ השנייה קודם אפילו לשלישי לארץ הראשונה. אז לכן התמר קודם. אז הכי טוב לברך על התמר, ואז מברכים ברכותי השם אלוקים מלך העולם, בורא פרי עץ, תואמים מהתמר. ואז אומרים את היהי רצון, שיטה מוסוננו, כדי לא להפסיק בין הברכה לאכילה. אתה אמר יהי רצון באמצע, זה לא הפסק. בדיעבד זה לא הפסק. כי סוף כל סוף הוא אומר פה איזו תפילה שקשורה למה שהוא עומד לאכול. הוא לא מסיח את דעתו. זה לא טוב. לכתחילה מיד אחרי שמברכים, אוכלים בלי להפסיק. אבל אם הוא בכל זאת אמר יהי רצון, כיוון שלא הסיח את דעתו ולא דיבר דברים זרים, אז בדיעבד הברכה עדיין חלה. יש כאלה אומרים, אני אוהב הכי את התפוח בדבש. זה הסימן הכי גדול. אגב, המקובלים דיברו בו, אני רוצה תפוח בדבש. על זה אני רוצה לברך בורא פרי העץ. יכול שיש גם סידורים שזה כתוב. זה בסדר? התשובה, כל מה שאמרנו, שהולכים לפי סדר שבעת המינים, זה דעת רוב הראשונים. אולי גם הרמב״ם יסכים אם אין אדם עדיפות. אבל הרמב״ם יש כלל יותר חשוב. מה שהכי חביב עליו, קודם. אם הוא רוצה עכשיו את התפוח בדבש, זה הכי חביב עליו, יברך קודם כל על התפוח בדבש. ואתה זומר, אפשר לסמוך על הרמב״ם. לכן מי שרוצה להקדים את התפוח בדבש, יש לו על מה לסמוך. יכול לנהוג כמו הרמב״ם. אם הוא בא לשאול, אז אמרנו, הסדר הפשוט, מברכים על התמר. אבל מי שרוצה על התפוח, יש לו, הוא יכול גם כן לעשות כך. אז אם כן, אמרנו, אחרי שברכנו כבר בורא פרי עץ, אז הוא יהי רצון, ממשיכים לאכול את התמר. וכך על כל מין ומין, אומרים יהי רצון, אפשר גם שאחד יאמר יהי רצון בכל רם, בכולם ינו אחריו אמן, וכך כל הסעודה, הארוחה של הסימנים, תהיה תבולה בתפילה. יש בסימנים גם, כמובן, כמו שאמרנו, פרי אדמה, שזה כבר חלק מהסעודה, כל הסלטים. ועליהם לא מברכים, כי אמרנו, פותרים אותם בברכת המוציא. מתי אוכלים את הסימנים? יש נוהגים לאכול את הסימנים רק בלילה הראשון, אבל הרוב נוהגים לאכול סימנים גם בלילה הראשון, גם בלילה השני. ויש אפילו אוכלים סימנים גם ביום. העיקר גם לשמור על זה שיהיה שמחת החג. אם זה מתחיל להכביד, זה לא טוב. זה בא להוסיף שמחה, כי הסימנים גם נועדו לשמחה של עוד טעמים ועוד מאכלים. כיוון שדיברנו על סימנים, אז יש סימנים עוד יותר גדולים, ועוד יותר חשובים. יש יופי בסימנים האלו שהם אפילו באוכל. אפילו האוכל הופך להיות סימן לשנה טובה. אבל יש סימנים עוד יותר חשובים. מה הם? הרי ראש השנה זה יום של תחילת השנה ויום הדין. אז קודם כל להתחזק באמונה ובשמחה בהשם. זה הסימן הכי טוב. שאם האדם בראש השנה מצא את פלל יפה ולהתחזק באמונה, ובשמחה בעבודת השם, יהיה לו סימן לכל השנה, ולכן על זה צריכים להקפיד בראש ובראשונה, שראש השנה הוא יהיה יום מלא באמונה ובתפילה. וגם בין אדם לחברו. הרי לא לחינם, אמר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, ואילי לזקן אמר מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זה עיקר התורה וכל השאר זה פירוש. אז לכן בראש השנה צריכים להתחזק מאוד, להיות באהבה עם החברים, לדון את החברים לכף זכות, לא לכעוס, לא להתקוטט, לא לדבר רעות על אחרים, ויהיה בזה סימן טוב לכל השנה. עוד יסוד חשוב מאוד, אמרנו, ראש השנה הוא גם יום חג, וכיוון שהוא יום חג, יש מצווה לשמוח בו. אמרנו, טוב, השמחה צריכה להיות מעט מאופקת, בגלל שזה גם יום דין, אבל יש שמחה. ומצוות השמחה היא תמיד בתורה, לשמוח ולשמח. אין לשמוח לבד. זאת אומרת, בראש השנה, וכמו בכל החגים, אדם צריך לשמוח ולשמח. מה יעשה אדם ש... נגיד, אז אדם בא לבית, הוא משמח את הילדים שלו, קונה להם מאכלים טובים, יש לו אורחים. מה יכולים לעשות אנשים שהם אורחים בעצמם? הילדים או בחורי ישיבה. אין להם, הם לא נותנים לאחרים. הם יכולים לשמח בדברי חיבה וידידות. להיות טובים, להיות חביבים אל החברים. זה המשמח יותר. יכול להיות שבא לבית מזמין אורח, האורח מאוד שמח, ברוך השם. אבל אם האורח אומר לו, הארוחה הייתה נפלאה, וזה כל כך טוב, גם האורח משמח את המארח. כלומר, גם האורח יכול להוסיף שם שמחה. אז כל אחד צריך לשים לב, כדי לקיים מצוות השמחה, ולסימן טוב לכל השנה, שהוא ישים לב איך לשמח יותר את כל הסובבים אותו. בני משפחתו, חבריו, כל מי שהוא פוגש בראש השנה. עוד עניין סגולי אמרו חכמים, מובא בירושלמי, שאדם שישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה. כלומר, התחיל את השנה בעייפות, ככה כל השנה יהיה בעייפות. לכן אמרו שאדם צריך מעבר לתפילות ולסעודות, להתחזק, להיות עירני, להרבות בלימוד תורה. אמנם צריך לדעת, ראש השנה הוא סימן לכל השנה. אם הוא בראש השנה גורס תוך כדי זה שהוא עייף, לא סימן טוב. כלומר שישן כראוי כדי שיוכל ללמוד יפה ולהתפלל יפה, אבל לא ירבה בשינה. אלא ישן מה שהוא צריך כדי להיות הכי מרוכז וערני בתורה ובתפילה. אמרנו, זה סימן טוב, אבל היו מהגדולים שישנו בראש השנה רגיל. לא שינו את משאר החגים. כך למשל מרן מרוטנבורג. כל השנה עובד את השם, הכל כרגיל, ממשיך בלימוד, ממשיך בתפילות, והכל בסדר. אבל אם נאמר לכל הפחות שאדם לא ירבה בשינה בראש השנה, זה כבר לא מתאים. עכשיו, נדייק יותר בסגולה הזו. יש נוהגים לא לישון דווקא ביום. עד עכשיו אמרנו סגולה כללית. ראש השנה זה היום של תחילת השנה. צריך שיהיה יום עם הרבה תורה, הרבה תפילה, ולא שינה. ברור. לא בלי להיכנס לפרטים. אבל יש, אמרו, היום הוא הדבר העיקרי. היום הוא הזמן של הדין. בו נידונים. ולכן ביום צריכים להקפיד במיוחד לא לישון. זה העיקר הקפידה. ואמרו האחרונים, על פי הארי הקדוש, שהעיקר זה בכלל בחצי הראשון של היום, עד חצות. כי אז עיקר הדין. וזה הזמן העיקרי שצריכים להיות ערניים. לפי זה, ראוי לאדם לקום בעלות השחר, בעמוד השחר, שעה ומשהו לפני הנצח המה, או לכל הפחות לפני הנצח המה, כדי שבחצי היום הראשון הוא יהיה ער. וזה מה שאמרו, שזה ההקפדה שכתבו הרבה אחרונים על פי הארי הקדוש. אבל מה יעשה אדם? הוא רגיל ללמוד בלילה. כלומר, אחרי סעודת ראש שנה, הוא עוד לומד קצת, והוא הולך לישון קצת מאוחר. זה הסדר הרגיל שלו. יכול להיות שאם הוא הולך לישון מוקדם יותר, הוא לא ירדם. ואם הוא יקום בעמוד השחר, או הנצח המה, כלומר, והוא רגיל להתפלל, ונניח בתפילה שמתחיל בשבע. הנצח המה אולי, או עמוד השחר בחמש. אם הוא יקום לחמש, הוא יהיה פחות ערני בתפילה, פחות יכוון בתפילה. אחר כך הוא ימשוך את העייפות, יהיה לו קשה יותר ללמוד. אז מה עדיף? פשיטה שעדיף שהוא בראש שנה יתפלל כמה שיותר בכוונה וילמד בסופו של דבר כמה שיותר. הסגולה הזו של להיות ער בחצי הראשון של היום היא פחות חשובה ממצוות תלמוד תורה ומהכוונה בתפילה. אם זה מסתדר יחד עם כך שאדם יכול לקום בעמוד השחר, מה טוב ומה נעים. אבל שלא בגלל סגולה, הוא יפגע בלימוד התורה שלו או בכוונה שלו בתפילה. אז זאת אומרת, על גבי העיקר העיקרים, שזה הלימוד והכוונה, על גבי זה הוא יכול לעשות את הסגולה, להיות ערני יותר, ואם אפשר, בבוקר, ואם הוא רגיל לקום תמיד בשש וחצי, לא, שיקום בשש וחצי, ויהיה ערני, וילמד תורה כראוי. ובכלל צריך להזכיר פה, כמו בהרבה מקרים, שאמרו חכמים, שמשמעות הקדושה של החג, כמו השבת, שצריכים ללמוד תורה, כמו שאמרו חכמים בירושלמי, במסכת שבת, פרק תדוו, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. עיקר הימים הללו, קדושתם, בא לידי ביטוי בתורה. ואחר כך פרטו את זה במסכת פסחים, במסכת ביצה, חציו להשם, חציו לבית המדרש, וחציו לכם בסעודות. אז אם כן, גם בראש השנה, כמובן, על אחת כמה וכמה, צריך להקפיד שיהיה חצי מהיום לתורה. נכון, בראש השנה קצת מעריכים יותר בתפילה, ואז אולי קשה לנו את ה... שזה יהיה בעיקר בתורה. מה שאפשר צריך להשתדל, אבל לכל הפחות לא לרדת מתשע שעות, שזה חצי משעות הערות הממוצעות של אדם, שהם יהיו בתורה ובתפילה. אז יהיה רצון שאנחנו נזכה בראש השנה הבאה לקראתנו לטובה, לעשות אותו בצורה טובה, בשמחה, בתורה ובתפילה, ויהיה מכך סימן טוב לכל השנה.